בסדר. טוב, אנחנו נתחיל במספר דברים על ספר שמות. ספר שמות מתחיל בתיאור של ירידת ישראל למצרים, שיש בתוך הפרשה הראשונה כמה וכמה רמיזות או השלכות אחורה לספר בראשית, שבעצם מהווה את הרקע לסיפור השעבוד במצרים ולמי הם בני ישראל. זה מתחיל מהתיאור של אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב אישו ואיתו באו, תיאור הירידה של השבטים, שאחד מהפלאים הגדולים של הפרשה הזאת זה בעצם המעבר מבראשית לשמות, שזה המעבר ממשפחה לעם. ולא מאוד מאוד ברור איך הם התרבו בכזה קצב גידול. והתורה מקדישה לזה פסוק אחד, שהפסוק הזה מכיל בתוכו, מקפל בתוכו הרבה מאוד פסוקים בספר בראשית. ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד ותמלא הארץ אותם. אנחנו מתבוננים בהופעה של הביטויים האלה, פרו, ישרצו, ירבו, יעצו, מאוד מאוד בספר בראשית. אנחנו מגלים שהפסוק הזה קיפל בתוכו לתוך פסוק אחד את כל ברכות הפריון בספר בראשית, שכולם התקיימו. כן? פרו למי חוזר בצורה פשוטה וברורה? לברכת הפריון, לאדם וחווה בבראשית א', פרו ורבו מילאו את הארץ וכבשו. וישרצו, שזה ביטוי שמזכיר את הדגים, שזה ודאי בא להדגיש את הריבוי העצום. מפה המדרש שהם היו יולדות שישה בכרס אחד, חוזר לברכת הפריון של למי נאמר שהוא ישרוץ בארץ? לנוח, נכון, אחרי המבול בבראשית ט' נאמר, אני מקריא, אני מורגיל את הנח הזה, לא נורא, נכון? לא, זה בסדר, זה אותו טקסט, רק הבעיה בי, לא בתנ"ך. אבל השרצו מופיע פה, כן, איפה זה? זה נמצא פה, זה ברכה שניתנה לבני אדם, לא איפה זה? טוב, איזה פרק פה, אני קורא לזה בול. נו, תעזרו לי.
פרו ורבו שירצו בארץ.
הנה, פסוק זין, פסוק זין, תודה. ואתם, תודה. ואתם פרו ורבו שירצו בארץ ורבו בה. אז וישרצו חוזר לברכה שניתנה לנוח. הלאה, מה המשך הברכה? וירבו ויעצמו במאוד מאוד. אז וירבו רומז כמובן עוד פעם לפרו ורבו. אז ויעצמו, מי העצים בספר בראשית? או למי נאמר שהוא יעצום? היום באתי קונקורדנציה, מה אתה אומר? נכון, זה נאמר ליצחק, אבל זה נאמר גם לאברהם אולי? מה אתה אומר? אני פותח פה, בסדר? אז על העצום פה, אוקיי? אז ממה שמופיע פה בקונקורדנציה, על מי נאמר שהוא הולך להיות עצום? אז זה נאמר על אברהם בבראשית י"ח, פסוק י"ח. אני קורא י"ח י"ח, ואברהם היה יהיה לגוי גדול ועצום ונברחו בו כל גוי הארץ. אז עצום חוזר לאברהם, הוא גם חוזר ליצחק, שכן נאמר על יצחק בבראשית חבב בסיפור עם אבימלך. אז מה נאמר על יצחק? לך מימנו כי עצמת מאוד. אז יצחק נאמר עליו שהוא עצום, והביטוי מאוד מאוד למי הוא חוזר? זה נאמר גם על יצחק, כי עצמת ממנו מאוד. או בלשון אחרת, הפסוק הזה, הפתיחה, שהוא בעצם הוא נוגע בפלא של הריבוי של בני ישראל, בעצם הוא אומר שכל ברכות הפריון שיתנו לאדם הראשון, לנוח וכל אבות האומה, כל הברכות האלה התקיימו. יש תיאור מופלא בספר של הרב לאו, בעמוד 309, בדקתי את זה היום, שהוא מבקר בהוואנה בארמון של פידל קסטרו, הוא מדבר איתו כמה שעות, אז פידל קסטרו שאל אותו על העניין הזה, הוא מתאר איך הוא מוציא עט ודף, והוא מתחיל לעשות חשבונות מתמטיים, איך אפשר מ-70 נפש להגיע תוך כך וכך שנים לכל כך הרבה, לעם של 600 אלף. והרב לאו מספר לו על שישיות, אז הוא אומר, באמת, הוא בעולם לא היה דמיין שאפשר דבר כזה, לא כך פשוט, נכון? אז הוא אומר לו, יש לי נכדים שלישייה, הוא אומר, באמת, בחיים לא שמע שלישייה גם. ואז שהוא מסתבך עם החשבון, אז הרב לאו אומר לו, אולי אתה רוצה לבדוק מחשבון? אתה רוצה לו את הסלע? אז הוא אומר לו, מה זה עם האצבעות? אני לא משתמש בדברים כאלה, רק עיפרון. האמת היא שהתשובה של הרב לאו לא נראתה לי מאוד מספקת, זה פשוט פלא. אבל אני אגיד רק שהתורה מהירה לפלא הזה, שקרה פה משהו שהוא לא רגיל. כל ברכות הפריון התקיימו. בתחילת שמות התורה רומזת לעוד מקומות בבראשית, שהם בעצם הרקע לסיפור, אי אפשר להבין את הסיפור בלעדיהם. אני לא הולך לפי הסדר, אבל הבולט ביותר הוא שהתורה מתארת את הסיבה לגאולה, אז היא מזכירה בסוף פרק ב', וישמע אלוהים את נעקתם ויזכור אלוהים את בריתו את אברהם את יצחק ואת יעקב, שהסיבה לגאולה היא נובעת מהזיכרון של אברהם יצחק ויעקב. מה שאני רוצה להזכיר זה עוד מקום, עוד רמז אחד לספר בראשית שהוא דווקא נוגע לא בבני ישראל אלא דווקא נוגע במצרים, ולפי מיטב הבנתי ההתבוננות בנקודה הזאת מאוד משמעותית בשביל להבין חלקים גדולים מאוד מסיפור גאולת מצרים, שכן אנחנו צריכים להבין את השיעבוד, מאיפה הוא בא. והרי במבט ראשון, השיעבוד של מצרים לא נראה כדבר שנובע משיקולים לא לגיטימיים. כלומר, כשמתבוננים קצת בחשש של פרעה, זה חשש מגייס 50, זה נראה כחשש, בוא נאמר כך, די לגיטימי. מה שלא לגיטימי זה לא החשש, מה שלא לגיטימי זה הפתרון. אבל נאמר ככה, והדרכת הורים היום ממליצים להורים לנסות להנחיל לילדים שלהם שלכל בעיה יש יותר מפתרון אחד. כי מי שמתרגש שיש רק פתרון אחד והוא לא יכול לפתור את הבעיה בצורה הזאת, אז מה קורה לו? הוא מתייאש. ואם אדם מתרגל לחשוב שתדע לך כל דבר אפשר לפתור בשתי צורות, אז אחד לא הולך, ילך אחר. אני זוכר פעם שכך הרגשתי את זה מאוד חזק בישיבה באות מאיר, יש בית מדרש לתקרה נורא גבוהה. ותמיד דמיינתי איך מחליפים את הנורות. כן, איזה סולם ענקי, ואז יום אחד אני יושב בית מדרש ולומד בצהריים, ופתאום הממחות משלשלים לי את הנורה למטה לרצפה, בן אדם עומד למטה, תופס, מתברר שיש הברגה כזאת בגג, איזה אחד עלה לגג, פתח את ההברגה, הממחות הוריד את הנורה למטה, את הבית בנורה למטה, אחד למטה החליף את הנורה הזו אליי מחוץ, סגר. אמרתי לתלמידים שלי, אתה רואים? אפשר להחליף נורה בשתי צורות, לא בצורה אחת. וזה ברור שמה שלא, זה לגיטימי לפחד מגייס 50. בוא נאמר, בהקשר הפוליטי שלנו, לא כל חשש מגייס 50 זה גזענות. זה חשש פוליטי, זה חשש ביטחוני אמיתי. מה שצריך אבל לבדוק הוא איך אתה פותר את החשש הזה. או בוא נגיד ככה, איך מגיעים מחשש מגייס 50 לכזה שיעבוד, זה משהו שדורש הסבר. ויש כאן בתיאור של מצרים, התורה מדגישה דבר אחד, תכונה אחת מאוד מאוד בולטת שלה, שדומני שכנשים לב שגם זה מחזיר לספר בראשית, שם נוכל במידה מסוימת לקבל איזה רקע מסוים לסיפור שלנו, והכוונה לדגש העצום, על הלבנים בבנייה המצרית. המצרים זה מודגש לאורך כל הפרשה, זה מודגש בתחילתה על וימרו את חיי בעבודה קשה בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה. הבנייה המצרית בלבנים שהכוונה הם בונים בחומרי גלם מלאכותיים שהם מייצרים אותם, שזה חוזר בעיקר בסוף הפרשה עם כל הסיפור של התבן. לא יתנו להם תבן, מתכונות הלבנים, כבר הלבנים זה דבר מרכזי בבנייה המצרית. זה מה שבעצם הייתי אומר, מצד אחד מאפשר בנייה יותר איכותית, כי אפשר לבנות בזוויות ישרות, אפשר לבנות בנייה הרבה יותר טובה בלבנים. זה גם אבל במידה מסוימת גם מסביר את אופייה של מצרים כחברה, כי הלבנים האלה מחזירים אותנו למקום אחד בספר בראשית, שם גם כן בונים בלבנים, דור הפלגה, בדיוק, דור הפלגה הם בונים בלבנים. אם אנחנו לרגע מסתכלים במאפיינים של דור הפלגה ומה משם אפשר להקרין על מצרים, בדור הפלגה בולטים שני דברים שנוכל לעמוד עליהם כשנשווה אותם לבנייה הקדומה יותר בספר בראשית, שאין את המאפיינים האלו. בדור הכוונה כמובן לעיר של קין, שהיא העיר הראשונה. קודם כל הדגש של הלבנים הוא מאוד מרכזי, דיינו הם גילו את הטכנולוגיה והם גילו עוד סוד בדור הפלגה. איזה סוד הם גילו? הסוד של הלכידות החברתית, דהיינו מדינה שרותמת את כל אזרחיה למה מטרה משותפת, או בלשון אחרת, אם העיר של קין זאת עיר שכנראה בלי לבנים, היא עיר שבלשון יחיד, ויקרא השם העיר כשם, והיא בונה עיר ויקרא השם העיר כשם בנו חנוך, מה קורה בדור הפלגה? שפה אחת, דברים אחדים, מה הם ממשיכים? אבל נבנה לנו עיר, מגדל וראשו, עיר וראשו בשמיים, ונעשה שם. לנו שם. הכל בלשון רבים. ומה שבעצם בני דור הפלגה מגלים, זה כשלא עובדים כיחידים, כשעובדים כקבוצה, הצירוף הזה של טכנולוגיה משוכללת יחד עם חברה מלוכדת, זה נותן עוצמה אדירה, כלשון הפסוקים בדור הפלגה, לא ייבצר מהם כל אשר יכלו לעשות. אין גבול ליכולת של חברה כזאת להצליח. חברה כזאת היא גם חברה שכשהיא רואה חלשים, מה היא עושה להם? היא רותמת אותם למען המטרה, היא משעבדת אותם. כלומר, הרקע לשעבוד של מצרים, התפיסה הזאת של הקולקטיב, היא באה ממקום שהיא מתאפיינת כחברה שהייתה רתומה למען המטרה על ידי שלטון צנטרליסטי מרכזי, שכל כוחות השלטון הם רותמים לשם. בגלל השעה אני צריך לעצור, אבל והיום רק מה שרציתי לציין, זה שספר בראשית, למרות שהוא כביכול אפשר להתחיל לקרוא את שמו בלי לדעת שום דבר בספר בראשית. פעם מתחיל סיפור, הסיפור כביכול מתחיל מההתחלה, ויש כל מיני רמזים או שנמצאים בתוך הסיפור שלוקחים אחורה לספר בראשית ומסבירים כמה דברים. ומה שבעיקר אני רוצה לעשות בפעם הבאה, בפעמים הבאות, לנסות להבין את הסיפור של מכות מצרים. עכשיו כדי להוציא את ישראל ממצרים די במכה. מכה אחת, זה אפילו כתוב בפרשת השבוע. מה נאמר בפרשת השבוע? בני בכורי ישראל, כן? אז הנה אנוכי הורגת בכורך, אני לא רוצה למצוא פה כלום, אני רוצה לפעם בתגיד, אני שמח שאני מכיר.
לא חשוב
מה שאני. וגם די ברור בפסוקים בשמות י' ג' שמה מוציא אותם ממצרים? מכות בכורות, היא מוציאה ממצרים. מה העניין כל המכות האחרות? מה הן משרתות? מה הן באו ללמד? זאת השם בפעם הבאה, כשאני גם ארצה בפעם הבאה לכרוך יחד עוד הזכרה של ספר בראשית, שהוא לכאורה פלאי לגמרי, וזה תחילת פרשת ויירא. מה נראה בתחילת פרשת ויירא? עוד הזכרה של ספר בראשית, שמה הוא מציין? משהו חדש קורה בספר שמות. ויירא אל אברהם, יצחק ויעקב ואל שדי, ושמי הוויה לא נודעתי להם. שהקושי בפסוק הזה הוא שבספר בראשית הקדוש ברוך הוא, ודאי מתגלה עליהם לשם הוויה. מה בדיוק הפסוק רוצה לומר? ומה שבעצם הפסוק הזה מוסיף לרשימה, שמשהו בהתגלות משתנה, או מכות מצרים הולכות לגלות משהו סביב היכולת שלנו להכיר את הקדוש ברוך הוא כהוויה. נאמר כך, בספר בראשית הוא יותר מתגלה כאלוקים, ובשמות דווקא הולך להתגלה כהוויה, ודווקא במכות מצרים. אבל מה זה בדיוק? ומה המשמעות? מה התוכן? שבוע הבא. בסדר. לילה טוב.